ובכן, אנחנו בדף קוף עמוד ב' למדנו את המשנה. כן, ובכן, טוב, נוותר לחזור על המשנה כדי שנספיק. המשנה ברורה שלמדנו אתמול, או שאתם רוצים שנחזור? כן? בסדר? ובכן, אומרת הגמרא, אמרנו במשנה במקרה השני, כשיש ספק מי האבא, והספק הזה מת בלי בנים, אחד מהם זה אחיו מן האב, השני לא אחיו בכלל, אז אחד חולד והשני יכול לייבם. דף קוף עמוד ב', אומרת הגמרא, דווקא מחלץ הדר יבומי, בהתחלה חולץ, אחר כך, אבל יבומי ברי שלא, תקפגה ביבמה לשבוק, שמה באמת זה יבמתו של השני, שבעלה המת היה אחיו של השני, כיוון שעדיין לא חלץ היבם אמיתי, יעבור זה שם יבמה לסור דאורייתא. חידוש של שמואל, אמר שמואל, 10 כהנים עומדים, ידוע שהם קשרים. הוא פירש אחד מהם, הוא בעל, ולא ידוע מי הכהן שפרש, הוולד שטוקי. בדרך כלל שטוקי מוצאים ילד שהאימא לא יודעת מי זה האבא שלו, ותמיד היא משתיקה אותו. אז הוא בעצם חשש שבעלה היה ממזר, כאן לא שייך, כי ידוע שכל 10 הם כהנים כשרים. רק התפזרו כולם, עכשיו לא יודעים מי זה עשה את המעשה הזה. אז מה שברור שהאבא הוא יהודי כשר.
לא נראה שהיא כל כך
כשר. זה בגלל זנות. אבל לא יודע מי
האמא. מה? ידוע, האמא ידוע.
בגלל
זנות
גם.
לא, האמא...
בטח.
רגע, קודם כל, האמא... למה היא פסולה? לא, האמא ידוע מי היא. הוא הלך, אבל עכשיו האמא ילדה בן. אנחנו יודעים מי זה האמא. יש לו, מה מדובר כאן?
שמוע עליה כל הזמן?
יודעים מי זאת, יודעים, היא לפנינו, אנחנו יודעים לברר מי זאת, מה הבעיה?
יודעים מהכהן, אבל יודעים מי היא.
בדיוק, כן. היא באה עם בטן וילדה בן. כן.
טוב.
10 כהנים עומדים, אז ברור שכולם כהנים. פירש אחד מהם הוא בעל. בעל אישה פנויה, לא יודעים מי זה הכהן, אבל עד שטוקי הוא. שואלת הגמרא, מה שטוקי? זה לא השטוקי הסטנדרטי, שטוקי הסטנדרטי זה חשש וממזר, כי בדרך כלל האנשים האלו, הם, אין להם אפשרות להתחתן, אז הם עושים כל מיני מעשים כאלו, אנחנו חוששים שם האבא היה ממזר, אבל כאן לא שייך, אנחנו יודעים שהעשרה הכהנים האלו, ידוע לנו שהם כהנים כשרים, אז ברור איך שלא יהיה, הילד הוא כשר, אז מה זה שטוקה? אילה מה שמשתקים אותו מנכסי אביו פשיטה, מידין הנבוע הוא, מה הוא יירש חלק בכל 10 הכהנים? זה לא שייך. אז אם כן, ודאי שלא. אלא שמשתקים אותו, הכוונה שהוולד נדעת שטוקה, משתקים אותו מדין כהונה, מונים ממנו לעבוד במקדש, למרות שברור לנו שמכהן כשר הוא נולד. לכל תרומה הוא יכול, לכל קודשים הוא יכול, אבל הוא לא יכול לעבוד במקדש. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? הרי הוא כהן כשר. אמר קרא, והייתה, הרי אמנם אישה זונה וחלה לא ייקחו, בדרך של נשואין, אבל כאן לא היה נשואין. הוא בעליה ונולד, הוא כהן כשר. אז למה באמת רק זה משתיקים אותו, שלא נותנים לו לעבוד במקדש? אז הוא אומר, כתוב בפסוק אצל כהנים, חוץ מאשר ייחוס צריך להיות עוד משהו. זאת אומרת, חוץ מכשרות, דאמר קרב הייתה לו לגבי הכהנים, לגבי אהרון, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. זה פנחס, נכון? לגבי פנחס. אז כתוב ברית כהונת עולם, לו ולזרוע אחריו. מה זה לו ולזרוע אחריו? באינן, לגבי כהונה, לעבוד במקדש, זרו מיוחס אחריו, שיודעים מי האבא, וכאן, לא, וליקה, כאן אין לנו, מה תקיפלה רפאפה, אלא מעטה, גבי אברהם, דכתיב, כתוב בברית בין הבתרים, להיות לך אלוהים לזרחה אחריך, התם, מייקה מעזר לרחמנה, האם הכוונה, מי שלא מיוחס, פטור מלקיים תורה ומצוות? זה לא שייך להגיד דבר כזה, כן? כי אתה דורש אצל כהונה שהוא צריך להיות מיוחס, כן? אז אותו דבר כאן יהיה הדבר הזה. אומרת הגמרא, לא, אצל אברהם הפירוש הוא אחר. אחי כאמר לי, לא תנסה ועובדת כוכבים ושפחה דלה ליזל דרכה בתרה. כי שלא יקרא הבן על, על שמה, על שם הגויה או השפחה, יש בזה גם מבחינה מעשית וגם מבחינה הלכתית. הוא יקרא גוי, חוץ מזה באופן טבעי הוא הולך אחרי האמא, והאמא היא עובדת כוכבים, היא חיה עם המשפחה שלה. אם כן, הוא בא ואומר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, להיות לך אלוהים דרכה אחריך, זה עניין אחר. אצל הכהנים זה הלימוד שצריך להיות לדעת מי זה אביו, כן? אבל כאן זה עניין אחר. רש"י אומר, אבלת שתוקה וכשר עודה, פשיטא לן דבן כהן הבא לפנויהו. מדינה כהונה מלעבוד עבודה ואף על גב דליין יוחסין. לישא אישה כאשר הוא פסול לעבודה. אחריו שניכר זה ראש הוא שלו. מייקה אמר זה לרחמנה לאברהם אבינו. הועיל והוא אחריו כדרש לעניין פסול כהונה. אחר מי פסול כדרש בי. הוודאי גם בישראל כאשר הוא כגון 10 כשרים עומדים ופירש חד עם בעל. זרחה אחריך כדאמר פרק ג' קידושין שפחת אבלן. שפחה, אבלת כמוה, דכתיב האישה וילדיה. עובד כוכבים דכתיב כי אסיר את בנך, בנך בא מן הישראלית קרוב בנך, ואין בנך בא מן העובד כוכבים קרוב בנך, אלא בנה. אז אם כן, זה לימוד מיוחד שאצל אברהם אבינו, אבל באמת, שמואל בא ואמר, אז הוא שתוקה, לגבי מה הוא שתוקה, שלא נותנים לו לעבוד במקדש. למה? כי כתוב בפסוק, והייתה לו ולזרוע אחריו, שצריך להיות באמת זיהוי, מי זה הייחוס, מי זה האבא שלו. לו ולזרוע אחריו, כן? מי שזרוע מיוחס אחריו, צריך להיות מי האבא שלו לדעת. שואלת הגמרא, אם כן, שמואל אומר, מי שוודאי כהן, אם לא יודעים מי זה אבא שלו, אז לא נותנים לו לעבוד במקדש. שואלת הגמרא, מייתי מה יהיה אם יבם מייבם את יבימתו בלי לחכות 3 חודשים? הרי תמיד צריך הפרדה מדרבנן, זה צריך לזכור. ההפרדה של ג' חודשים זה מדרבנן.
גם
בייבום? גם בייבום. אותו רעיון, מה המטרה של ההפרדה? לזהות בין... מה? שמה זה עוד יותר חזק. אצל יבם, כי אם היא מעוברת, יש לנו בעיה.
כן.
אמנם מעוברת, עדיין לא פותר מייבום. על כל פנים, ודאי שבשביל זיהוי גם כאן. האם הוא הבן של הראשון או הבן של השני? כן, כאן זה יותר חזק. אם כן, הגמרא אומרת שמה, יבם שיבם את דמתו בלי להמתין 3 חודשים, אז אחרי זה היא הייתה, כן, מעוברת. אז אם כן, הראשון ראוי להיות כהן גדול. הוא ראוי להיות גם כהן גדול.
אז
מה? הבן הראשון שיוולד בה. אז אולי הוא הבן, הוא אולי הבן שלה, לא יודעים מי זה אבא שלו. אבל מה שברור ששני אחים הם כהנים, אז הם יכולים להיות כהן גדול. אז הסימן שאין כאן חשש של ממזרות. על כל פנים, והרי בעינן זרו מיוחס אחריו אליקה, הרי שמואל אמר שבנוסף אצל כהן גם צריך לדעת. הוא כשר למאדרין, אבל צריך לדעת מי אבא שלו, אחרת הוא פסול עבודה. אומרת הגמרא, מה שאמר זרו מיוחס אחריו דרבנן. שמואל שאמר את הדין שלו, לא אמר דין דאורייתא, זה דין דרבנן. שחזל הפקיעו ממנו את זכות העבודה בגלל שלא יודעים מי זה אבא שלו והסתמכו על הפסוק אבל לא דין דאורייתא. אז מה יש? הוא קרא אסמכתא בעלמא. ידוע שחזל גוזרים בדבר שהיה כאן כוונה של זנות וכדומה או דבר מצוי. אז וכי כגזור רבנן למנוע בת כהן כזה לעבוד, זה רק מקרה של זנות, כמו המקרה של שמואל, שהיו 10 כהנים עומדים ואחד פרש, יש מקום להרתיע את המעשים האלו, לפרסם על החשיבות של הצניעות, האם תיזהר כפל כפליים? אבל בנישואין לא גזו רבנן. הרי כאן מדברים על ייבום שהוא עשה נישואין, רק קרה פנצ'ר, כאן הם לא גוזרים. שואלת הגמרא, ובזנות מי גזו רבנן? שמואל אמר שכן גוזרים. מה גוזרים? שצריך לדעת מי אבא שלו, ואם לא יודעים אז הוא לא עובד במקדש. אז חילקת עכשיו בין דורייתא, בין זנות לקידושין, כי כל זה זה דין דרבנן. שואלת הגמרא, אז בזנות כן גוזרים? ואתנן, מי שלא שתה אחר בעלה שלושה חודשים וניסית וילדה, אז נגיד, זאת אומרת שניהם כהנים, אז הוא עולה במשמרו של זה ובמשמרו של זה. זאת אומרת, הכהן הזה שנולד, יש לו ספק על שתי אבות. נגיד אבא אחד הוא במשמר יהוידע, והשני במשמר יחוניה, אני יודע כל השמות. אז הוא צריך לעלות, הגמרא תדון מה פירוש צריך לעלות, אלא הכוונה שהם יכולים להכריח אותו, הצוות שם של יכולים להכריח אותו לעלות, כי הוא לא מקבל, הוא רק כוח עבודה והוא לא מקבל חלק בקורבנות. אז נראה את הדיון בגמרא מה זה עניין זה, אבל לכל פנים הגמרא מנסה לברר עכשיו מה קרה כאן. אתה, הקושיה כאן מתארכת מפני שרוצים לברר את הדוגמה. זה מאוד מעניין מה שכאן הגמרא מנסה. כתוב, ואתנן, מי שלא שעתה אחר בעלה, אחרי שהיא פרשה מבעלה של חדשים, וניסית וילדה, שניהם היו כהנים, אז מה, הוא עולה במשמרו של זה ובמשמרו של זה. מה זה לא שעתה אחר? מה המקרה? מה היא אחר בעלה? היא לימה לאחר מיטת בעלה. מה? כתוב מי שלא שתה אחר בעלה. כן. זאת אומרת, הכוונה אחרי שהיא פרשה מבעלה. מי שלא שתה אחר בעלה שלושה חודשים ניסית ילדה. מה בדיוק המקרה? יש כמה אפשרויות. מה היא אחר בעלה? היא לימה שהפירוש הוא היא התחתנה אחרי מיטת בעלה. אי אפשר להגיד ככה. אם הסיפה... הוא עונן עליהם, במקרה כזה הספק או נוהג הנינות במות אחד משני האבות שלו, והם עונים עליו, עוננים עליו. אז בשלמה הוא עונן עליהם, זה גם קצת קשה. הרי הוא כבר מת קודם, לפני כן. אבל אפשר עוד למצוא איזה תירוץ. מה שכחת לה בנישואים, אף על פי שהבעל הראשון באמת מת לפני לידת הבן הספק, אז בכל אופן אפשר להיות על הבעל הראשון ליקוט עצמות דקמה. יש דין כזה, פעם היו קוברים, ואז בימי הקבורה יש לנו את הנינות ושבעת ימי אבלות. אחרי שנה, לפעמים היה לוקח יותר זמן, היו נוהגים ללקט עצמות. דרך אגב, כך פטרו את מקום הקבורה, שלא תופס הרבה מקום, היו מלקטים עצמות
בתוך
קד, ושמים את זה במערת המשפחה, היה כל מיני טכניקות איך לעשות. זה פתרון. היום מאוד מתחבטים בשאלת הקבורה ההמונית. מעניין, שאלו את הרב אליושי, ואז הוא אמר, מה הבעיה שילכו בערבה, בדרום, שטחים פתוחים, שמה צריך לקבור על קומות? אמרו לו, אבל קשה להגיע. הוא אומר, מי אומר שצריך להגיע? תלמד משניות, זה לא צריך להגיע. טוב, על כל פנים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. על כל פנים, זה אחת השיטות. עכשיו, ביום ליקוט העצמות, אפילו שעבר שנה או 10 שנים, כאן צריך להגיד שהוא כבר אחרי 13 שנה, כי אתה מדבר על חיוב של הנינות, של עבודה, כהן. אז כשהלקטות העצמות, באותו יום יש הנינות. אז אפשר למצוא ציור במקרה כזה, כן? אז הוא אומר ככה, בשלמה הוא עונן עליהם משכחת לה, אבל הם עוננים עליו, איך הם משכחת לה? הרי הראשון מת, כתוב, הוא עונן עליהם מספק שאולי הוא הבן של א' או הבן של ב', אבל הם גם כן, אם הוא מת, בלי בנים, אם הוא מת, סליחה, לא קשור ליבום, אם הוא מת וצריכים להתאבל, אז יש דין הנינות. אתם יודעים מה זה? יש הנינות והבילות. הנינות זה יום ראשון שיום מדאורייתא, מחלוקת עם גם הלילה, זה, אולי זה רק דרבנן, מוצאי היום של הקבורה. אז היום הראשון הוא דאורייתא, ובאותו יום לכהן אסור להקריב קורבנות, אסור גם לכל קודשים. אז באותו יום יש דיני הנינות מיוחדים. אז מילא כשהוא עונן עליהם זה מובן, יכול להיות מצב שהוא עונן על אביו, על ספק אביו שמת עוד לפני שהוא נולד, כגון בליקוט עצמות, אבל איך הציור שהם עוננים עליו, מילא השני ברור, אבל הראשון כבר מת, איך הוא עונן עליו? כמה עמית לי? אלא אומרת הגמרא בגרושה, מדברים, צריך להגיד שהיא הלכה, והתחתנה עם מישהו אחרי שקיבלה גט, ומה אחר בעלה, לאחר גט מבעלה. אז אי אפשר להגיד, אם הסיפה הוא אין מתאמה להם, והם אינם מתאמים לו, בשלמה הן אין מתאמים לו, כי הם נוהגים לחומרה, וכל אחד ואחד דין עליו ברי. הרי אבא, אדם צריך, כהן אסור לו להתאמה למת, אבל לקרוביו מותר. אפילו אם הקרוב שלו פסול, נגיד הוא חלל, אבל לא עלינו, הוא צריך להתאבל עליו, וכולל ענינות. אז הציור שהם עוננים עליו אחרי גירושין, זה בסדר, עוד מעט נראה את הבעיה, הרי לכהן אסור להתחתן עם גרושה, והבן הוא חלל. אז מכן, הם יכולים להתאבל, כי הם מתאבלים גם על פסול. אז הם, ענינות קיימת, אז הם נטמעים. יש דין שכהן לשבעת קרוביו חייב להתאמל, לא רק שמותר, אז זה ברור. אומרת הגמרא, בשלמה הם מתאמים לו לחומרה, כיוון שכל אחד ספק שזה הבן שלו, אז הוא נטמע, אין בעיה, אפילו שהוא פסול. דכל אחד וכל דימה לאו ברי, אז לכן לא נטמע, כי כל אחד זה לא הבן שלו. אם זה היה הבן שלו, אז היה חייב, אלא הוא אין מתאמה להם, עמי לא, למה לא יתאמה? עוד פעם, הם לא נתמאים כי כל אחד זה רק ספק, מתי מותר להם להתאמה אם זה בן ודאי, אבל אם זה ספק אסור, לכן אמרה המשנה, הם לא מתאמים לו, אבל הוא, גם הוא לא מתאמה להם, למה? כי הוא לא ידע מי זה אבא שלו, שואלת הגמרא, עמי, למה שהוא לא יתאמה אם מדובר בגירושין? בשלמה לשני לא יתאמה לי, למה? מפני שזה... לא יתאמה לבעל השני, שמה הוא הבן של הראשון, שהוא כהן, והוא כהן כשר, והשני הוא לא קרוב שלו, אסור לו להתאמה. אלא, לראשון להתאמה לי ממה נפשך, לראשון הוא צריך להתאמות ממה נפשך. אי ברי הוא, שפיר גם יתאמה לי, ואי בר בת ראו, שפיר גם יתאמה לי, למה? כי השני התחתן עם גרושה, הרי ציירנו את הציור, זה לא יכול להיות באלמנה אמרנו, בגלל הנינות. אז מה ציירנו? שהראשון גירש אותה, כהן הראשון, והשני נשא אותה באיסור. אז עכשיו, אם הוא אם לראשון, כן, אם הראשון, עוד פעם, לראשון נתאמה לי, מה נפשך? איברי הוא משם נתאמה לי, אלא שפיר כאן נתאמה לי, כן? למה? הוא אומר ככה, מילא לשני הוא לא נתמה, למה? כי אולי הוא הבן של הראשון, אבל הראשון למה לא יתאמה? אם זה הבן, אם הוא הבן של הראשון, אז הוא נטמע לו בתור קרוב. אם הוא לא הבן של הראשון, הבן של השני, אז הוא חלל, כי השני התחתן עם גרושה. הבן של גרושה חלל, מה זה חלל? נפסל מכהונתו, לא צריך לשמור דיני תומה, תומת מת, כל הדברים אחרים, הוא פסול לעבודת המקדש. אז אין לו בעיה, ממה נפשך הוא יכול להתאמה? אלא מעמיק, אז לא יכול להיות לא באלמנה ולא בגרושה, מה?
מתאמים לחלל או לא מתאמים לחלל?
כן, בתור בן הוא כן נטמע אליו, כן. לא עלינו. אבל החלל עצמו, החלל עצמו, הוא כן יכול להתאמה. אפילו בספק, כי מה נפשך, אם זה אביו הראשון, אז הוא לא חלל, אז הוא נטמע לו. אם זה השני, אז הוא חלל, אז אין לי בעיה שיתאמה לראשון. אלא נפל האפשרות שהניסויים האלו היו שהיא אלמנה, נפלה האפשרות שהיה גרושה, מה האפשרות השלישית? וזה יבוא על הקושיה לשמואל. שימו לב את הגלגל, אנחנו רוצים לחזור לדין של שמואל, 10 כהנים שעומדים בחבורה אחת, פרש אחד מהם ובעל, שהוא בעצם כאן, אנחנו יודעים שהילד הזה כהן, ברור, כהן כשר, כך לא יודעים מאבא שלו, ושמואל אמר, במקום שלא יודעים מאבא שלו, כנסו חכמים, שהוא לא יכול לעבוד במקדש. כן? אז אם כן, בוא נראה מה הקושיה. אז המקרה האחרון שכאן למדנו כאן במשנה, מה, מה ראינו? כן? או, מי שלא שתה אחר בעלה שלושה חודשים, כן? ונישאת וילדה, עולה במשמרו של עזר במשמרו. אז מה זה נישאת, מי שלא שתה אחר בעלה שלושה חודשים ונישאת וילדה, אלא לאו בזנות, ומה יחר בעלה, אחר בועלה. וקטן הסיפה כתוב, עולה במשמר של זה ושל זה. למרות שהוא לא יודע מי זה אבא שלו, הוא תיופתא דשמואל, ששמואל אמר, אם לא יודעים מי אביו, למרות שברור שהוא כהן כשר, הוא פסול לעבודת הקורבנות, למרות שמותר, שהוא כהן כשר, הנה כאן אנחנו רואים שעולה במשמר של זה, כן עולה לעבודה, עד רבה, הוא עולה בשתי משמרות. אמר רב שמעיה, לא, אתה העלית שלוש אפשרויות, נשואה שהתאלמנה, או גרושה, או זנות, כל אחד מהאפשרויות יצר בעיות, יש עוד אפשרות, ממיינת. אמר רב שמעיה, המשנה מדברת, ממיינת. מה זה ממיינת? יש דין שקטנה, קטנה לא יכולה לקבל קידושין, אבל אביה יכול לקדש אותה. אם אביה מת, אם זה אביה קידש אותה, זה קידושין גמורים, לא על זה מדברים. היא קטנה שמת אביה, וחזל תקנו שאחיה או אמא יכולים לקדש אותה, אבל אז יש לה זכות לבטל את הקידושין במילה. אם היא ביותה קטנה לפני שהיא בגרה 12 שנים ויום אחד עם סימנים, אמרה לא רוצה לשחק איתו גולות, לא יודע, לא רוצה לחיות איתו, אז זה נקרא הקידושין נמחקים, ואז מותר לה אפילו להתחתן עם כהן, אפילו שהוא בא לי, אמר כי אין כאן גט, אין גט. אז אם כן, אלא הוא אומר ככה הוא פותר כאן את הבעיה שלא יהיה בן חלל. אז אומרת, אמר רב שמעיה בממענת, כן, היא מענה לבעלה לפני שהיא גדלה, והתחתנה עם מישהו אחר תוך שלושה חודשים, לא חיכתה. אומרת הגמרא, כאן שאלה טכנית, רפואית, ממענת מיקה ילדה, ואתני רב ביבי כמד רב נחמן. שלוש נשים משמשות במוח, כידוע אסור להוציא זרע לבטלה, אבל יש מקרים שמותר לאישה באמצעי מניעה להשתמש באמצעים שהיא משתמשת. מוח זה מין צמר גפן שהיא מניחה כדי שהזרע לא יעבור. אלו הם קטנה, מעוברת ומניקה. למה קטנה מותר לה להשתמש? כי שמא תתעבר ותמות. הסיכוי שתתעבר הוא קלוש, אבל אם היא תתעבר, חוששים שהיא תמות, או תמות בוודאי אולי. מעוברת, למה שמא דיברנו על זה? יכול להיות עיבור שני, מה שרבי יורם אתה בזמנו התייחסת לזה. מעוברת, שמא תחזור ותתעבר עובר שני, והתינוק השני יהפך להיות סנדל. למה? כי הראשון, התחיל גדול, כן? ואז פתאום הופיע מתחרה, הוא צריך הרבה כוחות בהתחלה, אז הוא ימאך סנדל, זאת אומרת, איך אומרים? דיקט. לא יכול לפי להתעבר עוד פעם, נכון? אז מה הפשעת כאן? השתנו התוואים? אתה מכיר?
כשהיא כבר מעוברת.
כן. אה. לא, אי אפשר לעשות. מה זה?
אני שאלתי אותו, אם אישה יכולה להתעבר עם עוד ולד, אם היא כבר מעוברת.
כן.
אז הוא אומר,
לא. לא, זה אי אפשר.
אם היא כבר מעוברת, אי אפשר...
אמר, כן, זה מקובל, אבל יש ספר, הייתי ממליץ לך, יש לי איזה בבית, אני מוכן לתת לך לקרוא, נשתנו התוואים של פרופסור גוטל, שהיה מנהל מכללת אורות. הוא עשה דוקטורט בבר אילן על כל המקרים שבגמרא כתוב כך, ואנחנו ברפואה יודעים אחרת, והוא מוכיח שיש דברים שהשתנו התוואים. אז אם כן, מעניין בנושא הזה. מה? אבל הוא בדק את כל המקרים, והוא בדק את זה גם מדעית. אני לא יודע, אני לא נותן כאן הכשר, אני רק אומר שזה מעניין, יכול לעניין אותך, אני בלי נדר, אני אביא את הספר כדי לקרוא את זה. אין לי, אני כל פעם רוצה לקרוא, אני לא קראתי את זה.
הוא אמר שזה אפשר?
אני לא יודע, הוא לקח את כל המקרים, נדמה לי שגם את זה, כל המקרים שיש בתלמוד שהם נוגדים את מה שהמדע יודע היום, והוא דן בכל אחד ומראה את השינויים שחלו.
אז כולם?
נדמה לי שהוא לקח את כולם, זה הדוקטורט שלו. זה דוקטורט מעניין. כדאי לקרוא את זה, אני מוכן להעביר את הספר מי שיש לו זמן, ברוך הבא. טוב, אומרת הגמרא, שמא תתעבר ותמות, מעוברת, שמא תחזור תתעבר עובר שני, והעובר הראשון ידחוק את העובר שני, ותעשה את עוברה סנדל, קווץ', איך אומרים, דיקט, מניקה, זה משהו אחר, זה כן אפשר, זה, הסיכוי הוא קלוש, כי כל אדם הופך להיות חלב, אבל שמא תתעבר, ואז החלב יפסיק, ותגמול את בנה, והיא לא תוכל להניק אותו ושמה ימות. היום יש כל מיני תחליפים, אבל אז לא היה. ואיזו היא קטנה שיש לחשוש שמה תתעבר או שמה תמות. מה הכוונה? מבת 11 שנה ויום אחד עד בת 12 שנה ויום אחד. זה הזמן. אבל פחות מכאן או יותר על כאן משמשת כדרכה והולכת. כן? למה? אם לא מעלו לה עדיין 11, היא לא תתעבר. אחרי מעלו לה 12, כבר לא כל כך מסוכן. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו. בין קטנה, בין מעוברת, בין מניקה, משמשת דרכה והולכת. ומן השמיים ירחמו שלא ייראה תקלה. שנאמר, שומר פתאים השם. מי שאיננו מתחכם. כן? מעניין. איפה אין סומכים על הנס, זה דיון, כמו שאומרים, ארוך. אולי נצטרך פעם לדבר על זה. אבל מה מבואר...
למי שעושה דברים כאלה,
ספטי. מה זה?
מי שבועל קטנה,
קוראים לו ספטי לפחות. כן. טוב, על כל פנים, אומרת הגמרא, מה רואים כאן בברייתא שקטנה מתחת גיל 11 שהיא לא מתעברת? ובין 11 ל-12, אם היא מתעברת, היא מתה. אז אי אפשר להגיד שמשנתנו מדברת בקטנה שממענת בבעלה. הרי לפי המציאות, האישה הזאת היא לפחות בת 12 שנה כשנתעברה, הרי בגיל זה היא כבר לא יכולה למען, אז גם זה לא יכול להיות. לכן הגמרא מפרשת לא אלמנה, לא גרושה, לא זנות, לא ממענת. משכחת לה בקידושי טעות. מה הפירוש? הבעל הראשון אמר לה, הרי את מקודשת לי בתנאי שתגמרי את הדוקטורט. נגיד, הוא אומר. היא אומרת לו, אני עובדת על הדור. הוא אומר, תראי, אני רוצה להתחתן מדוקטורט, אבל כיוון שאת כבר, איך זה נקרא, בשלב האחרון, היא, על דעת זה תדעי לך, את צריכה לגמור את זה, אל תגידי אחר כך אין לך כוח בזה. והיא לא יכולה לגמור את הדוקטורט. אז הקידושי, קידושי טעות, זה היה התנאי. אם כן, מראש היא הסכימה לזה, זה הסכמה ביניהם, משכחת לה בקידושי טעות. אז רבי יהודה אמר שמואל, אמר בנו שואל, שרב שמואל, התורה לגבי סוטה אומרת, והיא לא נתפסה. כלומר, אם אישה אונסים אותה במקום ש... כן? שלא נמצאים האנשים, אז אנחנו מטרים אותה לבעלה, כי אנחנו אומרים, לא הייתה לה ברירה. אבל אם היא הייתה במקום... שיכלה לצעוק ויעזרו לה, והיא לא עשתה, אז היא אסורה לבעלה. והיא לא נתפסה, אם לא תפסו אותה ובלו אותה בכוח, אז היא אסורה לבעלה. אבל אם היא נתפסה, אבל אם זה בכוח במקום שלא יכלו להציל אותה, אפילו אם הייתה צועקת, מותרת לבעלה. מה זה והיא לא נתפסה? יש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפסה, מותרת לבעלה. יש מצב. כזה אחת שנבעלה ברצון, נבעלה ברצון, והיא בכל אופן היא לא נסרת על בעלה, הוא יכול להתחתן איתה. איפה? ואיזו? זו שהיו קידושיה קידושי טעות ולא התקיים התנאי, אפילו בנה מורכב לה על כתפה, ממענת והולכת לה. כן? זאת אומרת, אז לכן, אם בעודה תחת בעלה היא נבעלה לאחר ברצון, היא לא נסרת עליו, כי לא הייתה אשתו. אז ממילא, כלומר, רטרואקטיבית מתברר מה קרה כאן. אדם מתחתן עם אישה עם תנאי. ועכשיו, התנאי לא התקיים. היא נבעלה בזמן שהייתה נשואה עליו לאדם אחר. היא זינתה. עכשיו, התנאי לא התקיים, הקידושים בטלים רטרואקטיבית. אז עכשיו, באופן תיאורטי, היא יכולה לחזור לבעלה, למרות שהיא זנתה תחתיו, אבל עכשיו שזה רטרואקטיבית. הרטרואקטיבית, תמיד הראשון סיום לנשואים, אז היא לא זנתה תחת בעלה, אז עכשיו, כמובן, אם הם רוצים, אם היא רוצה והוא רוצה, היא יכולה לחזור לבעלה. וזה מה שאנחנו לומדים כאן. מה?
עם קידושים חדשים?
כן, ודאי. זה חידושים חדשים.
קידושים האלה לא תפסו בסוף.
אז אם כן, זאת אומרת, את המשנה שלנו אפשר להעמיד אם כך, במקרה שהקידושי על הראשון היו קידושי טעות, במקרה הזה, כזה, הבן הספק שנולד לאחר כך יכול להיות קיים בזמן מיתת שני בעליה, הראשון והשני, ויכול להיות כהן כשר גם לעבודת הקורבנות, גם לפי דברי שמואל.
זאת אומרת, הבן שנולד בין הזמן של הקידושין לזמן שהיא יצאה מהבעל.
כן.
הזנות
הזאת
לא היה
הזנות. כן.
במקרה
כזה, הבן סבל אחר כך, יכול להיות, כן. נכון. אז הוא יוצא אחר כך, הוא קידש אותה מחדש, אז יכול להיות ציור כזה.
אבל הסוף מוכיח
שזה
לא היה טעות.
הוא
שם
את המטלה. לא, למה? בהתחלה הוא אמר, אני רוצה דוקטורט. אבל אבל אחר כך הוא אמר, מה דוקטורט, לא דוקטורט, הוא ראה שזה... הוא פתאום מתעשת, אומר, לא דוקטורט, אבל אם היא אישה נאמנה, פתאום הוא צריך להסתכל על זה אחרת. בהתחלה היה חשוב לו, אני נתתי דוגמה דוקטורט. אני אפשר לקחת הרבה דוגמאות. מה?
זה
קידושין, נשאל על קידושיו, על דעת בית דין הוא... זה לא פשוט לקור. אחרת כל אחד שאשתו חס ושלום זנתה, אז הוא רוצה להציל אותה, הוא יעשה התרת נדרים, כן, הוא עושה על דעת משה וישראל. טוב, אנחנו הולכים הלאה, הזמן לא איתן. למדנו במשנה, בין שיש ספק מי האבא שלו, מי בין שניהם, היו שניהם כהנים, אז אם למשל יש בתורה, מי שמקלל, אנחנו בדף, קוף א' עמוד א' למעלה. מי שמקלל אבי ואמו מות יומת, מי שמכה אבי ואמו מות יומת. עכשיו, אם הוא היכה את אחד מה... הוא ספק בן של זה, ספק זה, היכה את אביו או קילל את אביו, הוא לא... אין אפשר לתת לו עונש. יש עונש מוות, כי את ראה ספק, אתה רוצה להגיד, או שאתה לא יכול להניש אותו על דבר שהוא ספק. עכשיו, מה יהיה אם הוא היכה את שניהם? אז לכאורה, ממה נפשך? אז בואו נראה, יש איזה מגבלות.
אם במכה אחת, אז יעלו אותו.
מכה אחת. תוך כדי דיבור במכה אחת. בואו נראה. מקלל.
מקל ארוך ונתן מכה אחת.
כן, הם שכבו במקרה, והוא נתן מכה אחת על שני הראשים. כן, אז הוא אומר, בואו נראה. תנו רבנן, היכה את זה וחזר והיכה את זה, או קילל זה וחזר את זה, אז זה את השני, קילל שניהם בבת אחת, או עיקה שניהם בבת אחת, חייב. אבל זה תנא קמא. למה? אחד מהם ודאי אביו. רבי יהודה אומר, לא, אם עיקה הוא קילל שניהם בבת אחת, חייב. למה? שהיה כאן התרעת ודאי. אמרו לו, תשמע, יש כאן שני אנשים, אחד מהם הוא בטח אבא שלך. אסור להכות אבא. מי שמכה אבא מות יומת. וכן אומרים לשני, גם צריך להגיד לו את סוג המוות. והוא יקל, אומר רבי יהודה, רק אם זה בבת אחת, בזה אחר זה פטור. כן, ככה אנחנו אומרים, בזה, או, הלכה כמות תנא קמא. שואלת הגמרא, אתה אומר שרבי יהודה אומר בבת אחת חייב, בזה אחר זה פטור? והתנא רבי יהודה אומר, פטור גם אם הוא יקל בבת אחת, הוא פותר לגמרי. גם אם הוא יקל בבת אחת, כיוון שכאילו יש כאן נראה את הלימודים, כתוב מכה אביו, זה צריך להיות ברור שזה אביו. כל אחד ואחד הוא לא ברור שהוא אביו. אז אני אומר, גם מבחינה פסיכולוגית, נוצר מין זרות כזאת. הוא מרגיש את עצמו כמו נטע זר. ואז מתעורר כעסים אצלו. ילד כזה שגדל במצב, מי זה אבא שלו? אז הוא כאילו, איך אומרים? יש לו מחלת פיצול האישיות. אדם נקשר לאביו, כן? לאמו ולאביו. יכול להיות שעל רקע כזה הוא בא ואומר, אי אפשר להניש אותו. תראה תנאי, הגמרא ואומרת, בברייתא הראשונה אמרת, בבת אחת חיה, רק בזה אחר זה רבי יהודה פותר, והברייתא השני אומרת שפטור גם בזה אחר, גם בבת אחת, עונה הגמרא ואומרת, ראי תנאי לי בד רבי יהודה, זה שתי ברייתות ושני תלמידים שציטטו כל אחד את דברי רבי יהודה. לפי התנא של הברייתא הראשונה, הפטור רק אם הוא עושה את שני המעשים בזה אחר זה, אבל לפי הברייתא השנייה, גם שנעשו בבת אחת, כן? כן. אומרת הגמרא, מה הטעם של רבי יהודה לפי הברייתא השנייה שפותר אפילו בבת אחת? בזה אחר זה אני עוד מבין, אבל בבת אחת למה הוא פותר? מה הייתה מדמן דפתר? הכוונה לפי הברייתא השנייה שפותר אפילו בבת אחת. הרי יתרו בהתראת ודאי, לא הייתה התראת ספק. אמרו לו, תדע לך, אחד משניהם זה האבא שלו. אז בבקשה, אתה יודע, מכה אבי ומאו מות יומת. המכה הזאת ודאי תפגע באביך. כן. היה פעם שאלה של ירושה. אז הרב אמר שלא ידעו מי זה הבן הנכון, לא אמר, תיקחו עלה, תעלו על קברו של אבא, וכל אחד ייתן מכות. להגיד, לעורר את אבא שיבוא בחלום לדיין או משהו כזה שיגיד. אז הלכו כולם. ורק אחד בשום אופן לא רצה להכות. שחזרו, אמר, זה הבן. יש לו רגש, אני לא זוכר את
זה. הוא משמע שלמה.
כן, הוא אומר, הם כנראה, יש, הם הרשו לעצמם סימן שהם זרים. טוב, אז מכן, הוא אומר, מה הייתה מדמן דפתח? למה זה שאומר שאפילו בבת אחת רבי יהודה פותר, אפילו אם הוא ייקה או קילל את שניהם בבת אחת? הרי הייתה כאן התראת ודאי, אמר רב חנינה, נאמר, ברכה זה בלשון סגי נאור, הכוונה לכללה. נאמר ברכה למטה. מה זה למטה? לגבי אבי ואמו. בפסוקים, בפרשה למטה, מדברים מי שמקלל אבי ואמו. למה הוא אומר כאן ברכה? כי כלפי הקדוש ברוך הוא, לא אומרים חז ושלום כללה, אומרים ברכה. למשל, שבעת מצוות בני נוח, שלוש חמורות, א', ב', ג', ד', איך זוכרים שבע מצוות בני נוח? זה קל מאוד. שלוש חמורות, עבודה זרה, גילויות שפיכות דמים, א', ב', ג', ד', איבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. אז קוראים לזה ברכת השם, שאפילו לא להגיד, הכוונה בסגי נאור. אז נאמר למטה, את אבי ואמו, ונאמר למעלה את ברכת השם, מה למעלה שאין בשותפות, כן? ברור, יש לנו השם אחד, אף ברכה למטה זה אין בשותפות, כן? אותו דבר, לכן אפילו שקילל בבת אחת שניים, אחד מהם ודאי אביו, אינו חייב מיתה אם הוא לא יודע. כי משווים את זה, צריך להיות אחד, מצב כמו הקדוש ברוך הוא, יש אחד. אם אתה יודע שיש לך אבא אחד ואתה יודע מי הוא, אז אתה חייב. יש כאן השוואה בין מכה אבי ואמו, או מקלל אבי ואמו, לבין ברכת השם, שזה נאמר בפרשה למעלה. אז אם כן, זה השוואה, ולכן אומר התנא שאומר שאפילו בבת אחת הוא פטור, כי הוא לא יודע מי זה אבא שלו. וזה צריך להיות דוגמת השם, שאתה יודע השם אחד. ויתקש, הקהל היא כללה. אמנם זה נאמר שם לגבי כללה, אבל יש הקש של, כן? כתוב, איפה רואים את זה? בשמות, בפרשת שופטי, משפטים, כתוב, מכה אבי ואמו מות יומת, ושני פסוק אחרי זה, יש הפסק, הוא מקלל אבי ואמו מות יומת. אז מכן, יש לזה. לכן, גם כשהיכה הוא קילל בבת אחת, את שני אלו שאחד מהם הוא בוודאי אביו, הוא פטור. למדנו במשנה לגבי בן של אחד משני הכהנים, לא יודעים מי האבא, ועולה במשמרו של זה ושל זה, ולא מקבל לא בבשר ולא באורות. כי בעצם קורבנות הוא יכול לאכול, כי הוא כהן בוודאי. אבל כשבא למשמר אומרים לו, אדוני, זה מחולק לפי מי שבמשמר. אתה לא יכול להכריח שאתה הבן של ינקלה. הוא במשמר שלנו, אבל תוכיח שאתה בן שלו. אז לעבוד, יעבוד. אבל לך לקבל את האורות, היו מקבלים מאורות של קורבנות מסוימים, הכהנים שעובדים במשמר, נותנים להם את זה צ'ופר.
אז יש לו רק חובות ולא זכויות.
אז יש לו רק חובות, כן. כי שואלת הגמרא, אז מי הפרייר הזה שהוא יודע שהוא לא יקבל שום דבר והוא יעלה לעבוד? אז שיגיד אני מוותר. וכי מאחר דינו חולק, למה עולה? למה עולה? הוא אומר, מה אתה שואל שאלות? הוא רוצה לעשות מצווה גם בלי לקבל חתיכת בשר. לא ראית אנשים שמשתוקקים למצוות? למה עולה? אמר באינה, דנה אביד מצווה. זה דבר פשוט, תראו לעצמכם, כל יהודי שהיה לו זכות לעבוד במקדש, לא יוותר על זה. אלא אומרת הגמרא, עלה משמע שאם הוא רוצה עולה, ואם הוא לא רוצה לא עולה, לא קטנה. אם היה כתוב עלה, אז זה משמע ברצונו, אלא כתוב עולה שיש בזה משמע גם בעל כוחו. אז איך, למה יש לכפותו לעבוד? אמר רב אחא בר חנינא, אמר אביי, אמר רבי יוחנן, יש שום גם משפחה. מה הפירוש? שתי בני המשפחות, יש כאן שתי אבות, שניהם כהנים, שהבן הזה ספק, אמא לא חיכתה בין הבעל הראשון לבעל השני שלושה חודשים, לפי המסקנה שדיברנו שזה מדבר, מה המסקנה שהגענו? לא אלמנה, לא גרושה, לא ממאנת, לא זנות, אלא במקרה, מה המקרה האחרון? אתם זוכרים? לא, לא. מה? הפקעת כתנאי. הפקעת כתנאי. אז אם כן, הם אומרים, יש לנו בעיה. יגידו, זה, הוא היה במשפחה, אם הוא לא יעלה, מה קורה עם זה? הוא שייך למשפחה שלכם. יש לכם במשפחות פסול, זה כבר לא טוב. באמת הוא לא פסול, הוא כהן כשר. אבל העובדה שהוא לא עולה, והוא שייך למשפחה,
מחשידה.
אז היא מחשידה, ואז זה גורם לאיזה אמירה, אם יש פסול אחד, אולי יש עוד פסולים וכו'. בכלל, משפחת כהנים צריכה להיות רחסד. אוקיי, היום... מחוק. הוא יכול לתת שלוש מפתחות, ולא התחתן איתו. אתם יודעים מה זה שלוש מפתחות? היום יש כאילו, היו בחיש, הוא אומר, אני קלה, מפתח של דירה, מפתח של דירה שנייה, הוא אומר, אני אלמד, אני צריך איזה פרנסה. ומפתח של מכונית, בבוקר לרוץ, לחלק את הילדים. הוא אומר, תישאר עם המפתחות. אז אם כן, אומרת הגמרא, ועולה במשמרו, וכי מחר שאינו חולה, מה עולה? למה עולה? אמר, בעינה מביא מצווה. אלא, אומרת הגמרא, עלה לא קטנה. אם היה כתוב עלה, זה תלוי בו. אלא עולה. אמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן. אז אם כן, למה כופים אותו? אז הוא אומר, משום גם משפחה, כל אחד מבני המשפחות, אם הוא ימנע לעבוד במשמרת שלו, אז יהיו אנשים אומרים שבמשפחה שלהם יש מישהו שהוא פסול לעבודה, והם מתביישים מחמתו, כן? רש"י אומר. אם היו שניהם במשמר, אומרת הגמרא, אחד, נוטל חלק אחד. מה ישנה לשני משמרות דלא חלק? ואז אילאי משמרה ומתחילי, ואז אילאי משמרה ומתחילי. הוא הולך לקחת חלק מהבשר והאורות במשמר הראשון, אומרים לו, תוכיח שאתה שייך למשמר הזה. ואם הוא הולך למשמר השני, אז אומרים לו, תוכיח שאתה במשמר השני, שאתה במשמר שלנו. אז זה מתחילי.
אבל שניהם במשמר אחד.
לא. עכשיו, אומרת הגמרא, משמר אחד נעמה, אז משמר אחד נעמה, אז אליי ביתה, הרי לא עובדים כל, הרי מה זה משמר? נזכיר כאן, בימי דוד המלך חילקו ל-24 משמרות, לפני כן זה היה פחות משמרות. פעם בחצי שנה בערך כל כהן עובד במילואים של המקדש. עכשיו, כל שבוע יש משמר אחר, המשמר מתחלק לביתיו, כל ביתיו עובד יום אחד בשבוע. אז גם יש בעיה. אם אני ביום שני, והשני הוא אותו משמר יום שלישי, אז כל יום ידחה אותו לשני, אומרת הגמרא, משמר אחד נמה. אז אליי ביתיו, ביום שני נגיד, יגידו לו, אדוני, אולי אתה שייך ליום שלישי, יבוא מיום שלישי, מה באת אלינו אתמול, היית צריך ללכת. ואז אליי ביתיו, מה תחולי? אמר הפאפה, הגמרא באמת מסכימה לקושייה, ומתקנת, אומרת, אמר הפאפה, אחי כמר, אם היו שניהם משמר אחד וביתיו אחד, נוטל חלק אחד. זה המקרה היחידי שיכול לקחת חלק אחד, וזה בעצם הסיכום. רק נתחיל, יש לנו עוד רבע שעה, נראה כך, סיכמתי לי את הפתיחה. בעצם הפרק שלנו הדרן הלך נישאים, נושאים על נשואה, בלא נדר, הדרן הלך נושאים על נשואה, בלא נדר, מצוות חליצה בשלושה. בעצם, הפרק הזה היה צריך להיות אחד הפרקים הראשונים. דרכה של המשנה היא תמיד, הרבה פעמים, זורקים אותך למים ואחר כך מתחילים. כלומר, היה צריך להתחיל להגיד מה זה ייבום, מה זה חליצה, אחר כך להיכנס לסוגיות שונות. אבל דרכו של התלמוד בהרבה מסכתות לא ללכת כך. כמעט תמיד. פתאום, פרק 12, אנחנו באים, מה זה חליצה? שולם עליך.
כבר...
כן, פרק שביעי. ובכן, בקיצור, הפרק שלנו, באמת, הדיני החליצה לחל מעשה, כבר נראה במשנה סקירה מהירה. כן, למשל, הפרטים, סקיינים, הם הדיינים. מה זה סקיינים? דווקא סמוכים, איזה פשוטים. כן, המניין של הסקיינים כמה. החליצה, מה זה נעל, מה זה רגלו, כן, באיזה רגל, ושיעור החליצה, כן, כמה צריך לחלוץ מבחינת החוט שקושר את הרגל. הזמן, המקום, צריך לקבוע מקום מיוחד כמו שנראה. האם רק ילדים, אם היבמה היא קטנה, או האם אפשר לחלוץ או לא. האם צריך רצון של שניהם בחליצה, או אפשר לכפות את אחד מהם? מה מעכב בחליצה? יש בחליצה כמה דברים. יש יריקה, יש חליצה, יריקה ואמירה, פסוקים שהם צריכים להגיד. מה כן מעכב, מה לא מעכב. בואו נראה את המשנה, וכן אנחנו מתחילים פרק 12, מצוות חליצה בפני שלושה דיינים. כן, אז לכאורה, בפני שלושה דיינים, כתוב על, על תאי ומתו השרה, היא צריכה ללכת לשער בית דין. אז אם כן, לכאורה, שלושה דיינים, אפילו שלושתה מדיוטות, הגמרא תשאל, אם אמרת דיינים, אז מה זה שלושתה מדיוטות? אז נראה. עכשיו, איזה נעל קשרה לחליצה? חלצה במנעל, ההבדל בנעל לבין סנדל, יש הראשונים מסבירים הרבה, הפירוש הפשוט נעל הוא עשוי מאור רך, וכמו הנעליים שלנו, והסנדל הוא עשוי מאור קשה. אם כן, חלצה במנעל, חליצתה קשרה בדיעבד, אבל חלצה באנפיליה זה או גרביים או מלבד, לבד. גם מלבד, אפילו לבד, שזה בכל אופן חתיכת נעל באופן מסוים, אז חליצתה פסולה. למה? כתוב וחלצה נעל לא. נעל מבעד לא נחשב נעל. זה היסוד של כל הסוגיה. נעל הרי נועד להגן על הרגל, כן? אז בד לא מגן על הרגל, כל מכה היא כואבת, כן? היום לפי זה נעליים מסין, הם מוכרים בכמה גרושים, אבל זה כמו לבן, זה קרטון, אתם יודעים? הם ממציאים כזה אור שהוא עשוי מקרטון, הם מצפים אותו בטכניקה. היו מוכרים נעליים ב10 שקלים וזה, זה חד פעמי כאן. אז אם כן, אז זה בעיה, חליצת הפסולה. בסנדל, אם היא חלצה בסנדל שיש לו עקב, כשר. מה זה עקב? זה סוליה. אבל אין לו עקב פסול, כי הרגל יושבת על הרצפה, למרות שזה סובב את האור העליון, סובב את כל הקרסול. מן הרכובה, הרכובה זה ברך, מן הרכובה ולמטה, אז כשר. אם יש שתי פירושים, או... אם אדם לא עלינו קטוע רגל, אז אם הקטיעה מתחת לברך, אז על הגדם שנשאר, עשו חליצה, זה בסדר. אבל אם היה הקטיעה מעל הברך, אז אין מקום לעשות כאן את החליצה, אז יהיה פסול אם עשו את זה מלמעלה מהברך. יש פירוש אחר לגבי החוטים. אם קשרת את זה וחלצת מעל החלק מתחת לברך, זה קשר. אבל אם חלצת מחליצה מלעל ברך, כן, להלכה יש שמונים את שניהם, את הפסול של שניהם. הרמב״ם מדבר על החליצה, פחות על העניין של אדם שחסר לו רגל. כן, ואין לו עקב בן הרכובה ולמטה, אז זה באמת החליצה כשרה. מן הרכובה ולמעלה, הברך ולמעלה, חליצה פסולה. חלצה בסנדל שאין שלו, אם כתוב חלצה נעלו, או בסנדל של עץ, או בסנדל, מה זה עץ שהוא עטוף מלמעלה באור, כי אחרת זה לא נעל, או בסנדל של רגל שמאל ברגל ימין, החליצה כשרה בדיעבד. למרות שכתוב נעלו, אז בכל אופן החליצה כשרה. אבל חליצת הסנדל מרגל שמאל, אם, זה כבר מחלוקת תנאים במשנה. אם במקום ימין חלצה נעלה מרגל שמאל, זה מחלוקת תנאים, נראה בעוד שני דפים, עוד שניים, שלושה דפים. יפה. חלצה בגדול, בסנדל גדול, יותר מידה יותר גדולה מהמידה של היוון, שהוא יכול להלוך בו, אם זה לא נופל. לפעמים אתה קונה נעל שיש בה חצי מספר יותר גדול, מספר עדיין הנעל, הרגל נתפסת, אבל אם זה שלא גמל לך בשען, אז אתה לא יכול ללכת עם זה. אתה תאבד את הנעליים. אז אם כן, חלצה בגדול שהוא יכול ללך בו, או בסנדל קטן שהוא חופת, רוב כף רגלו חליצתה כשרה. כמובן, אם לא אחרת, זה פסול. נראה במהירות רש"י, שלושה מדיוטות שאינם מסנדרי. גמרא פריך מאי דיינים. מנעל של אורך, וכן שלנו, חליצה כשרה, אבל לכתחילה לא, נפרש לכמובן, משום מנעל המרופט שניטל גבו. אבל עיקר חליצה בסנדל והוא של אור קשה. רש"י מבדיל בין נעל לבין סנדל, שנעל זה אורך, שעשוי מכמה אורות שתופרים אותם, והסנדל זה אור אחד שקשה. הוא מבושל, ומשנפחת אין לו תקנה, ואין דרך לנועלו. באנפיליה של בגד, זה, או לבד וכדומה. פסולה, דמידה דמגן בעינן, דכתיב, נעלו, ונעל מידה דמגן כתוב בחזקל, והנעלך תחש, והוא אור. עקב שולה, סוליה, מן הרכובה ולמעלה, שחתך רגלו מן הרכובה וחלק מן הרכובה ולמעלה, או בשל שמאל במין כשרה, אבל חליצה של שמאל, קטנה בפריקין, לכמה נקוב דלת פלוקתה, שם זה מחלוקת, צריך לחלוץ ברגל ימין, כאן הוא מדבר על נעל שהשתנתה, אבל על הרגל צריך להיות ימין, אם עשה בשמאל, זה מחלוקת כשר או לא כשר, חלצה בגדול, סנדל שלא היה למידת רגלו, אבל הוא יכול ללכת בו, אחי גרסינה, הוא קטן לחופת רגלו, גמרה, אומרת הגמרה, מאחר אפילו שלושה אדיוטות, אתה אומר שאפשר שלושה אדיוטות, מה פתחת בדין של דיינים? דיינים למה לי עונה הגמרה ואומרת, פשרה, אקה משמלן, דבאינן שלושה שיודעים להקרות, כן דיינים. אתם מבינים? שהם לא אלפאבטים. אז באמת יש רוצים להגיד שהם גם יודעים את הדינים של חליצה.
זה נכון. רוב האנשים שקוראים לא קוראים.
כן, אבל זה משמע, באמת אז פעם היו הרבה אנלפאבטים, אבל זה ידוע. כן, אז אם כן, לא צריך באמת להיות לכאורה דיינים. אומרת הגמרא, אקא משלנו את השלושה שיודעים לקרות, כן דיינים. אומרת פנינה לאדתנו רבנן, ברייתא שמשלימה את המשנה מצד חליצה בפני שלושה שיודעים להקרות. כן דיינים. רבי יהודה אומר צריך חמישה. אז תנא קמא אומר שלושה, שואלת הגמרא, מה התעמד את תנא קמא? בעצם גם התנא של משנתנו אומר שלושה. אז הוא אומר, כתוב זקנים, מה זה זקנים? מיעוט רבים, שניים. ואין בית דין שקול, כן? הרי למדנו איך כתוב, שצריך להיות בשערו, ויצתה ומתו השערה. שערה זה בית דין. אז אם מדברים על בית דין, בסדר, אדיוטות, אבל כתוב זקנים, זקנים מיעוט רבים שתיים. אין בית דין של שניים, צריך להיות תמיד פרט, צריך להיות הכרעה, אז צריך להיות שלושה. כן? מה איתמה דתניא קמא ששלושה דתניא? פרשת חליצה כתוב זקנים. תסתכלו בתורה אור, כאן אומר את הפסוקים. ואם לא יחפוץ האיש לקחת ומלטאי ומתו השערה אל הזקנים, ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא עבר מי... אנחנו נקרא כבר את שני הפסוקים הבאים. קראו לו זקני עירו ודיברו אליו ועמד ואמר לו חפתי קחתה ונקשה ומתול אליו לעיני הזקני וחלצה נעלו מעל רגלו. כל מילה כאן נדרשת וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. כן, לזלזל בו. רבי יהודה אומר זקני שניים. זקנים, פעם כתוב בפסוק הקודם כתוב זקנים ואחר כך זקני, אז יש פעמיים מיעוד רבים שניים ועוד שניים זה ארבע, וכיוון אין בית דין שקול מוספים עליהם עוד היה נכח משה. שואלת הגמרא, תנא קמא, הגעת רק לשניים שהפכו להיות שלושה? הרי צודק רבי יהודה, כתוב גם זקני. היי זקני, מה אביד לי? צריך להיות חמישה. אז אתה לא לומד, אז תלמד, תגיד לי, מה אתה לומד מהמילה זקני? עכשיו יש כאן שרשרת של לימודים, זה יעבור מהר, דווקא לימודים קלים. מבא אלי לרבויה אפילו שלושה אדיוטות, שאפילו שאינה מהסנהדרין, כתוב בהתחלה השערה, אז הייתי חושב דווקא סקנים סמוכים. אז הוא אומר, בדרך כלל סקנים זה זקני השוק, אדיוטות. אבל כיוון שכתוב על תאי ובנתו השערה, היה מקום לפרש שצריך להיות סנהדרין, שבדרך כלל יושבים בשער בדין, לכן באה מהר זקני, שגם למעט, שגם לרבות, שגם זקנים המארצות יכולים להיות. ורבי יהודה, איפה הוא יודע דיוטות מנעלי, שהקשרים לנושא של חליצה, נפקא למילי עיני, כתוב, ונקשה הבמתו אליו לעיני הזקנים, דאמר מר לעיני, דווקא הכוונה לדיינים שיכולים לראות, את מה שעושים בחליצה, פרט לסומים. אז אם אתה צריך למעט עיוורים, הרי לא יכול להיות דיינים מומחים, כי אסור למנות בדיינים מומחים מי שיש לו איזשהו פגם גופני. ואם התורה הייתה צריכה למעט, סימן שמדברים על דיינים שהם לא סמוכים, שהם יכולים לתפקד גם כן שהם סומים, וצריך לימוד מיוחד שלא מספיק שישבו בצוות ומישהו יגיד להם, הנה, עכשיו הוא מוריד לו את הנעל וזה מדווח לו, הוא צריך לראות בעיניו. ומדי צריך לעיני למהות סומים, שמע מינה, אפילו אדיוטות, די סלקה דת אחסן הדרין בעיה, למה לי למהות סומים? ממילא הם פסולים, הם לא יכולים לשבת בצוות של סנהדרין. מדתני רבי יוסף נפקא, ממה שהביא ברייתא, רבי יוסף, איזה ברייתא הביא דתני רבי יוסף, כשם שבית דין, הם, מי זה בית דין? דיינים סמוכים, מנוקים בצדק, כמו שמשה רבינו הציג את הרף של דיינים, אז אם כן, כך הם צריכים להיות מנוקים מכל מום בגופם. רש"י אומר, בשתי שורות אחרונות, יריף מהיקרא, כולך יפה רעייתי, דיירה בסנהדרין. עוד מעט נראה את זה. בעמוד הבא, שנאמר בשיר השירים, בכל הפסוקים שם מדברים על בית דין, כולך יפה רעייתי ומומן באח. כיוון שדייני הסנהדרין צריכים להיות בלי מומים, אז לא צריך פסוק נוסף, למאים באמת הפשט שהדיינים בחליצה צריכים להיות סנהדרין, מסנהדרין, אז לא צריך לימוד מיוחד, לסומה, הרי ברור. אלא ודאי שמדברים כמגן על אדיוטות, אדיוטות יכולים לתפקד בדברים אחרים גם סומה. צריך לימוד מיוחד שלגבי חליצה, לא. שואלת הגמרא ואידך, תנא קמא שהוא לומד מזיקני, הוא לעיני מעביד לי, הוא לומד שמזיקני שאפשר גם אדיוטות, אז מה הוא עושה לעיני? הוא לכדי רבה, הוא דעתה. דאמר רבה, עכשיו תשימו לב, כל אחד שדורש השני ישאל, אז מה, מאיפה אתה יודע את זה? וכן על זה הדרך. ארוך דורה, דעתה, זה בלדין שרבה מגיע. דאמר רבה, צריכי דייני למחזי רוקה. לא מספיק שהיא יורקת, הם צריכים לשבת לזווית כזאת, לראות איך הרוק יוצא מהפה אל מול. היא לא יורקת על היבה. זה מי שקורא בפשט, אלא מול היבה, והם צריכים לראות את זה. כן, כנפים הרפו הדיבמה, בממד הדכתיב, לעיני הסקנים וירקה. כתוב לעיני הסקנים וירקה. ואידך נמי, רבי יהודה שלומד לעיני עניין הזה של סומה, מאיפה הוא יודע? מבא אלי, ואידך נמי, הוא אומר, מבא אלי חדרה, וגם אני מסכים לעיני שהדיינים צריכים לראות את הרוק. שאלו אותו, אם כך, אין החינם אלה אדיוטות מנעלי, אני מקבל את התשובה שלך, אבל עכשיו חוזרת השאלה, אתה רבי יהודה, מאיפה אתה יודע אדיוטות, שגם קשרים לחליצה, נפקא מבישראל, כתוב להקים שם, להשכיב שם בישראל, מה זה בישראל? ישראל כל דהו, כמו ישראל קשרים הם, כן? כמובן, או לכאורה, הפסוק זה מדבר לגבי איבום, שהיבמה אומרת לדיינים. בישראל מתייחס לבאמרה שבתחילת הפסוק, ועלתה הבימתו ואמרה מעין לאחיו שם בישראל, לפני הדיינים, הכוונה. טוב, ואידך, מאיפה, התנא קמא, מאיפה שהוא לומד את יותר מזקני, מה הוא עושה בישראל? מה יביד לי, או מבא אליך, תנא רב שמואל בר יהודה, בישראל, דווקא בדין של ישראל, לא בדין של גרים. נכון שגרים, להרבה מובנים הם ישראל גמורים, לנושא של חליצה, גרים לא בעסק. ואידך, מאיפה הוא יודע גרים, רב יהודה? אומרת, בישראל הכי נכתיב, כתוב עוד. פרשת חליצה כתוב פעם נוספת בישראל, ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנער. אז פעמיים, אחד באמת לדייני אדיוטות, והשני לעניין שגרים פסולים. ואידך, אז אם כן, תנא קמא, מה עושה מהישראל השני? מבא אלי לכדי תניא, אמר רב יהודה, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון. הוא בא ואמר לחלוץ, אמר לנו, ענו כולכם חלוץ הנער. למרות שאתם לא דיינים, מי שנמצא שם בשטח לפרסם את הדבר, כמו שכתוב בפסוק, ונקרא שמו בישראל בעת חלוץ הנעל. אז מה שמע? שכל הנוכחים במעמד צריכים להכריז את ההכרזה הזאת, כן? ונקרא שמו לבישראל. אז איך לומדים בישראל? כל מי שישראל ונמצא שם צריך להכריז. ואידך, מאיפה הוא יודע? הוא אומר, את הדין של רבי טרפון שצריך לקרוא בכל כל הנמצאים ונקרא נפקה כתוב ונקרא שמו בישראל בתחילת הפסוק כתוב סמיכות ונקרא שמו בישראל כן טוב היה מקום לעשות כאן טבלה להראות הלימודים אבל אין הזמן אלא מעתה שואלת הגמרא כל ראינו מאיפה הם לומדים מהריבוי כן זקנים מלשון רבים שואלת הגמרא אם כך בפרשה עוד כתוב דברים של לשון רבים, אלא מעתה שכל מילה שנכתבת בשון רבים אתה לומד שני דיינים, אז אתה יכול להוסיף עוד. וקראו לו עוד שניים, ודיברו אליו עוד שניים. החינמי, אז כן, באמת לפי רבי יהודה יש כאן שני, ארבע זה פעמיים זקנים. עכשיו קיבלנו עוד שתיים, עוד פעמיים זה שמונה כבר. ועוד אין הכרעה צריכה להיות פרד, תשע. ולרבונון יש כאן שבעה דיינים, כי הם אמרו, זה כנה, לומדים משהו אחר. אומרת, הוא מבא אליך דתניה, כל הפסוקים האלו שהבאת בלשון רבים, ורצית להוסיף עוד שני דיינים, צריכים אותם ללימודים אחרים. איזה? וקראו לו ולא שלוחם. כן, הכוונה, הדיינים עצמם צריכים לקרוא ליבם, ולא שלוחם שלהם. כי אפשר להגיד שהאיש והאישה יכולים לשלוח מישהו אחר. נגיד, האישה יכולה... לא. יש בזה מחלוקת, הם יכולים למנות שלו. הכוונה, וקראו לו, ולא שלוחה, מה זה קראו? לא לקרוא אותם לבית דין, כן? בתוך העולם. כן. ודיברו אליו ולמד שהדיינים מעשיים, גם כן אפשר ללמוד מזה, לא שצריך עוד שני דיינים, לימוד אחר. מעשיים לו, עיצה ההוגנת. לא, שאם היה הוא ילד והזקנה, או ההפך, הוא זקן וילדה, הנישואים האלו לא בריאים. אומרים לו, מה לך אצל ילדה? ואם הוא צעיר והזקנה, אומרים לו, מה לך אצל זקנה? כל הדברים האלו, כן, הדיינים מייצים את היבם, אבל אותו דבר גם לוקחים את האינטרסים של היבמה. קלך אצל קירותך, ואל תכניס קטטה לתוך ביתך, כן? אבל מצד שני, אם הוא רוצה לחלוץ לאישה שכן ראויה, לא אומרים לו, לך תחילה, תשמע, המצווה הראשונית, זה כן לייבם. אמר רב נחם, הלכה כתנא קמא שחליצה בשלושה, הועיל וסתם לנתנא כבתי, כי הרי סתם הדעה מופיעה כסתם, לכן אנחנו פוסקים אותו. אמר לרב נחמן, היא אחי, אם לגבי חליצה אתה פוסק כסתם משנה, לגבי מעון, אנחנו קודם דיברנו על הנושא של מעון, לא נחזר על זה עוד פעם, קטנה שיכולה למען כשאחיה ואמא קידשו אותה, נמי היה צריך לפסוק שמספיק שלושה דתנן. יש מסכת סנהדרין, משנה ראשונה, כל ההרכבים של בתי דין שם. אז כתוב, המיון והחליצה, כמה דיינים צריכים להיות נוכחים? שלושה וכי תימה, אז לכאורה זה בא בסתם, אז צריך לפסוק כך. אם אתה אומר שיש במשנה סתם, גם אם אחר כך מופיע דעות אחרות, אז זה נקרא סתם ופוסקים כמוהו, אז למה כאן המשנה בסנהדרין אומרת, מיון וחליצה, שלושה וכי תימה, חן עמי, ועתני המיון, בית שמאי אומרים, בפני בית דין של מומחים. בית הלל אומרים, בין בית דין של מומחים ואין שלא בית דין של מומחים. אבל אלו ואלו מודים שצריך שלושה. אז אם כן...
זה בעיה.
אז לכאורה, סליחה, ויש דעה שלישית, רבי יוסי ורבי יהודה, הזוג הזה, רבי יוסי ורבי יהודה, רבי אלעזר ורבי יוסי מכשירים בפני שניים, ואמר רבי יוסי בר מניומי, אמר רב נחמן, הלכה כאותו הזוג, שההלכה היא לא כמו בית שאן, רק כאותו הזוג, למרות שהמשנה בסנהדרין סתמה שמיעון נעשה בפני שלושה, לא נפסק הלכה. אז למה אתה פוסק לגבי חליצה כסתם משנה? אומרת הגמרא, לגבי מיעון זה סתם האחד, מצאנו משנה אחת שהיא סתומה. אתם יודעים מה זה משנה סתומה? מישהו כאן רוצה להסבר? אם הופיעה דעה במשנה בלי שם, זה נקרא סתום. רבי בכוונה, במקום שרצה לפסוק הלכות, הוא ציטט בלי שם, כדי להראות שזה הדעה הקובעת. אבל זה לא מוחלט, לכן יש כאן דיון. אומרת הגמרא, יש הבדל. לגבי מיון זה רק חד סתמה, אבל לגבי ואילו אחר, לגבי חליצה, תרי סתמי, כן? לכן, כיוון שיש דאבל מקומות שזה משנה סתומה, אז לכן אנחנו יכולים לפסוק כסתם משנה. אם זה רק מקום אחד סתום, אז אנחנו עוד יכולים להתלבט. שואלת הגמרא, גם במיון יש שתי סתמי, היינו שתי משניות שכתובות סתם, בלי שם. אתם נעמי תריסטמי נינו, דתנן, למדנו למעלה בדף קפה, מענה או חלצה בפניו, יסענה מפני שהוא כבי דין, כן? אז אין בי דין פחות ששלה דיינים, אז זה עוד סתם משנה שמעון נעשה בפני שלושה, אלא אתם, אמרת הגמרא, מעלה טרף, לגבי מעון זה תריסטמי, אבל אצלנו לגבי חליצה, דתלת הסתמי. אז עוד פעם, תמיד, אם יש יותר סתם איזה סביר שכך פוסקים. שואלת הגמרא, אני לא מבין את העיקרון. מכדי אסתמה ואסתמה. הרי זה סתם וזה סתם. מה אכפת לי כמה פעמים סתם? פעם אחת, פעמיים, שלוש. הרי מה זה סתם? רבי יהודה הנשיא לא ציטט שם, אז גם פעם אחת מספיק. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לא הנימוק, ירדנו מהסגנון הזה, אלא לגבי חליצה קטנה כמה הוא סתם במקום מחלוקת. התנא סתם את דבריו אחרי שנחלק שם רבי יהודה בדבר אחר. דתנן, סמיכת, איפה? במסכת סנהדרין. סמיכת זקנים, מה זה סמיכת זקנים? או על ראש פר אלם דבר של ציבור, או סמיכת זקנים להסמיך אותם לדיינים, ועגלה ערופה, מדידה וכל הדברים האלו, איזה עיר צריכה להביא עגלה ערופה, נשים בידי שלושה. דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר, לא, סמיכת זקנים ועגלה ערופה בחמישה, והמשנה ממשיכה, חליצה והמעונים בפני שלושה, ולא כפליק רבי יהודה. או שמע מינה, הד הרבה רבי יהודה, לכן פוסקים אצלנו כסתם משנה, למרות שרבי יהודה חולק, כי שם רואים שהוא רק חזר בו בדברים אחרים, לגבי חליצה הוא לא חזר בו. אמר רבה, צריך את דייני למקווה דוכתה. אי אפשר שהדיינים יעשו את היבום, נגיד, באים הצוות, הבעל והאישה, סליחה, היוון והיוונה, ואז אומרים, טוב, תעמדו כאן, נעשה. לא, לא, צריך יום קודם לקבוע מקום איפה נעשה. הכל נראה משום פרסום. למה צריך פרסום? א', לדעת שכולם שקיבלה חליצה, ב', שכהנים לא התחתנו איתה. הרי כהנים מדרבנן, אסור להם להתחתן עם חלוצה. והדברים האלו צריכים להיות בפרסום כדי לדעת. בגט יש גט, וחליצה יש לנו בעיה. כן. לכן משתדלים שיהיה לזה קול. אמר רבה, צריך את דיין אלה מקווה דוכתה. דוכתה זה מקום בארמית. ודכתיב, ועלתי ומתו השערה אל הסכנים. משמע שצריך המקום להיות מזומן לכך. לכאורה מכאן משמע שאם יש בית דין קבוע, זה נקרא מקום מזומן. רב פאפה ורב אונה ורב שואה עבדי עובדה בחמישה. הם היו חלצו לפני חמישה דיינים. שאלת הגמרא כמן, כרבי יהודה שסובר, למה הם פסוק כמוהו? הרי ראינו שבמסכת סנהדרין הוא חזר בו, וגם הוא מסכים בשלושה, אז מה פתאום הם עושים? לא מצאנו עכשיו דעה שצריך חמישה, ועד הרבה הוא חזר בו. תשובה, לפרסום מילתא, השאלה, האם הם צריכים להיות קשרים למינימום של דיינים, או מספיק אנשים רגילים, אפילו שלא יודעים לקרוא. לכאורה, לא צריך תורה דיינים. רבה שיש, אני נראה לי שהרמב״ם אומר שגם האחרים צריכים להיות, לפחות להיות במינימום של התקן של השלוחה, לדעת לקרוא וכו'. אומרת הגמרא, אז למה הוא אומר חמישה לפרסום מילתא. יש עניין לא בתור דיינים לפרסום מילתא. רבה שאיקלה לבי רב כהנא, בזמן שהוא ערך חליצה, אמר לי, סליק מר לגבן, יעלה אדוני, הוא אמר לו, בוא, אנחנו שלושה, עושים חליצה, תעלה גם אתה אלינו, למלואי בחמישה, שיהיו חמישה דיינים. אמר רב כהנא, אבא קיימנה קמי, פעם עמדתי לפני רבי יהודה, ואמר לי, תסק לזיר, זה היה מעניין. היום הדיינים יושבים על קורסאות, ראיתם בית משפט, הם יושבים על חבילת קנים, שיהיו יותר גבוהים לפני הקהל, אז יושבים על זירזה, זירזה חבילת קנים. אם כן, גם שם אנחנו רואים, תסק לזירזה דקני לחבילת קנים, להצרוף בחמישה. אמרו לו, למה לי חמישה? אמר להם, כאחד אפס, מצד הדין מספיק שלושה, אבל אני רוצה פרסום, פרסום החליצה, לכן חמישה. באמת להלכה, לכתחילה צריך שיהיה חמישה. כך נוגע. רב שמואל בר יהודה, אבי קאי קמי, דרב יהודה, אמר לי, סק אתה לזיר זד קני. אותו מקרה, דומה, תעלה למעלה, לצרוב בחמישה, לפרסום ומילתא, הוא כבר מראש, לא חיכה לשאלה, מראש הוא אמר, בשביל לפרסם, לא שצריך חמישה. אמר לי, תנינה, הרי יש ברייתא שאומרת, בישראל, דווקא בבית דין של ישראל, לא בבית דין של גרים. אני, אבא שלי גר, ואני גר, אז אני לא יכול להצטרף. ואנה גר, אנה, ו... אז גם אביו היה גר. אז הוא אומר, אני אפסול את החליצה. אמר, מכאן רוצים להוכיח שגם אלו שמתווספים צריכים להיות קשרים לתקן של חליצה. אמר רב יהודה, כגון רב שמואל בר יהודה, מסיקנה ממון הפמי. אנחנו יכולים להוציא ממון על פיו, בדרך כלל צריך שני עדים. שואלת הגמרא, מה פיקנס על כדתך? ועל פי שניים עדים אמר רחמנה. אלא הוא אומר, מראנה שטר הפומי. אם אני יוציא שטר מחזקת קשרותו, אני יכול לסמוך על עדותו של רב שמואל בר יהודה, להוציא, כן? אם יהיה לבן אדם שטר חוב על חברו, ורב שמואל ורב יהודה אומר שהשטר נפרע, לא אגבה את החוב על פי השטר. מעניין, מה אם על פי שני עדים? לא מדקדיק נקבל. טוב, יש כאן מקום לדון, בעזרת השם בשבת, בשעה, אולי נקרא עוד כמה מילים עד סוף העניין. כן, אמר רבה, עוד כמה שורות. בקשר לקשרות של גר לשמש כדיין, גר דן את חברו דבר תורה. מן התורה הוא גר, כן? למרות שגר פסול, אבל את חברו. שאמר, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם לוקח בו מקרב אחר, תשים עליך מלך. הפסוק הזה לומדים שלא ממנים דיין, אלא מקרב אחיך. מה זה? ישראל מלידה ולא גר. עליך, או לכאורה עליך, הוא דבעינן מקרב אחיך. אבל אם הוא גר דן את חברו, אז מותר. ואם הייתה אמו מישראל, הגר, האמא שלו יהודיה ואביו הוא גר, דן אפילו ישראל. למה? כי הוא נחשב מקרב אחיך, כן? או, כמו כן, גם לשררה, ולעניין חליצה, עד שיביא ואימו מישראל, שנאמר, ונקרא שמו בישראל. משהו שדייני החליצה צריכים להיות ישראלים מכל הצדדים שלהם. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.